אז נעמיד פנים שכולם זוכרים כל מה שלמדנו עד עכשיו, כולל אני. ואנחנו חוזרים לעניין של הפירוש של הרב על מה שרבי אליעזר אומר עד סוף השמורה הראשונה. אז אחרי שהסביר שרבי אליעזר באה דורש כהן חבר, וחזרנו לסוגיה בקצרה שמה שהובא במסכת סנהדרין במשנה של כל ישראל, שכל הנותן תרומה לפני כהן עם הארץ כאילו נותנה לפני ארי דווקא, יש ספק שמה אוכל או דורס, כן? כמו כן יש ספק אם כהן עם הארץ אוכל בטהרה או בטומאה. רבי אליעזר אומר שכאשר אנחנו אומרים משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, באיזה כהנים מדובר? מדובר בכהן חבר, שזה לא סתם שמישהו כהן אז אנחנו סומכים עליו לאותו העניין, אלא שאנחנו רוצים שזה יהיה מישהו שיודע מה שהוא עושה. אז הנקודה הזאת עוד תתבהר בהמשך כשנגיע לנושא של ההסבר על הנקודה הזאת בגמרא. אנחנו נדבר על זה כשנגיע לשם. אחר כך, כפי שמאיר הזכיר, אנחנו קראנו אבל דילגנו על הפסקה הקצרה של הנושא של תיקון לאה, שזה מתחבר ומתברר קצת יותר בפסקה של אחרי. אז אנחנו נקרא את הפסקה הזאת, לפחות אני אקרא אותה, מי שיש לו גם הוא יכול לעקוב אחרי הדברים, אחרת זה כפי שיאיר הזכיר תורה של בעל פה. ועניין תיקון לאה כדתניא, אדם בא מן השדה בערב, אני כבר לקחתי משם, אדם בא מן השדה בערב ויבוא יעקב מן השדה בערב, ועתה יעקב מן חקלא ברמסה, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אלי תבוא, וגומר, ושכב עמה בלילה הוא, ותקרא שמו יששכר. כל הקטע הזה זה ציטוטים מקוצרים מהעניין, שזה מדבר כל העניין על לידת יששכר, נושא בפני עצמו שנלמד אותו מתי שהוא כשנגיע לשם בספר בראשית. אבל בינתיים הרב מביא את הנאמר במסכת נידה על העניין הזה. אמר רב, מלמד שהקדוש ברוך הוא סייע באותו דבר. זאת אומרת ש יש איזשהו סיפור בתורה שנראה כמו עניין שאנחנו לא כל כך תופסים, וזה נכון דרך אגב לגבי הרבה סיפורים שבתורה. במה זה תורה? מבינים? יש דברים שאנחנו מבינים או חושבים שמבינים. למה זה תורה? שכתוב בתורה שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, אז זה משהו שהוא מספיק נראה לנו משמעותי וחשוב כדי שלא תהיינה לנו שאלות על גבי המעמד התורני של דבר כזה. אבל כשאליה יוצאת לקראת יעקב ואומרת לא אליי תבוא, אז זה נראה לנו אפילו משהו שמשום הצניעות היה כדאי להצניע, שזה מה, אתם מבינים את העניין הזה? זה מראה עד כמה אנחנו מושפעים מהשפעות חיצוניות, ושאנחנו פחות תופסים שהדבר שזה מוזר שזה יחי בתורה זה של שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, שזה צריך להיות כל כך מובן מאליו שלא צריך תורה בשביל זה. אתם מבינים למה אני מתכוון? זה כמו שאנחנו צריכים להבין, וזה חלק מהעניין שלנו כאן בלימוד הזה דווקא, שהשמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, שהוא כל כך מובן מאוד, היהודים הם מונותאיסטים, הם שלימדו את אחדות השם לעולם וכו', אז מי צריך לחזור פעמיים ביום כדי להצהיר על הדבר הזה? דווקא היהודים. אתם מבינים את זה? וזה לא בגלל שהדבר הזה לא ידוע להם ולא מובן להם ולא דבר שהוא פשוט מבחינת המשמעות של הדברים. אבל כאשר יש בחיי היום יום דברים ש תמון בהם מבחינת אירוע, מבחינת מה שקורה, תמונה בהם לא רק המשמעות של העתיד אלא גם האפשרות של העתיד, שיש בכל מיני מצבים שאנחנו עומדים בפרשת דרכים ואנחנו קובעים לאן ואיך אנחנו נגיע לסופו של דבר למטרה. אפשר לומר ככה, שאנחנו נמצאים במציאות, אנחנו חיים בעולם שבו יש כמה צדדים שהם דטרמיניסטיים, היינו קבועים מראש, ויש כמה דברים שהם ניתנים לבחירתו של האדם. אז אפשר לומר בצורה כזאת שיש נקודות, אני אתייחס כאן רק לאחת, הייעוד הוא קבוע, אין מנוס, נגיע לשם. יש רק שתי שאלות לגבי הדבר הזה, מי ואיך. ואני כבר הזכרתי את הדבר הזה מבחינת המשמעות של האמונה מהבחינה הזאת.
מה?
לא, מתי יש בכל אופן נקודה סופית. זאת אומרת שבטיימר כן יש זמן קצה. אני צריך עכשיו לומר את זה אחרת מאיך שהייתי אומר את זה לפני 200 שנה. זה היה אפשר להיות אחרת. לפני 200 שנה הייתי אומר זה אפשר להיות אחרת. אבל, או 500 שנה, כן. אבל עובדה שזה לא היה אחרת, אז היום אנחנו צריכים לומר זה היה אפשר להיות אחרת, אבל אנחנו ראינו שבחרנו שככה זה יהיה. זאת אומרת שלעומת אותו העניין של בעיטה אחישנה, אז אנחנו בחרנו בבעיטה, בשני המובנים של המילה, במקום אחישנה. אבל זה, יש זמן שהוא לא ניתן לדחייה. והאמונה היא על כך שזה בטוח, זה יבוא וזה בטוח. השאלה או התהייה או האי ודאות זה לגבי שני דברים, אחד כללי ואחד פרטי. האם אני אגיע? זה הפן או הצד הפרטי. והדבר השני שהוא הצד הכללי, באיזה מצב, אחרי איזה תלאות וייסורים ובעיות וכו'. עכשיו בהקשר הזה הרב היה מסביר הציורית את הדבר ככה: אתה צריך להגיע לאיזשהו מקום ויש לך זמן שבו אתה צריך להגיע לשם, אז אתה יכול ללכת בניחותה, כן? והכל הולך בצורה נורמלית. אבל אם אתה לא יוצא בזמן לדרך, או שאתה מתחיל לטייל במקום להגיע וכל, ואתה מסתכל, אז אתה צריך להתחיל לרוץ. והריצה הזאת, כן, זה גורמת לאי-נעימויות, נאמר ככה. אז זה הדוגמה של מה שאנחנו קוראים הייסורים. הייסורים הם התשלום על כדי לסגור את הפער שיש בין הרצוי והמצוי. או כדי לומר את זה בשפה אחרת שהתייחסנו לה קצת בשנה רבה, בין האמת למציאות. הסיפורים שבתורה הם דווקא אותם העניינים המלמדים אותנו על על הדרך שבה דברים חיוניים שחייבים להתרחש התרחשו, כדי שנלמד מזה את המהות הזהותית של מיהו ישראל, מהו ישראל. ישראל זה לא רק יעקב או אברהם או יצחק, זה גם האימהות, זה גם לאה וגם רחל. וזאת אומרת שהמאמץ של הולדת עם ישראל בצורה כזאת שכל אחד ואחד מהבנים הוא באופן מהותי ישראל שלם בפני עצמו. כשאנחנו אומרים שבט ראובן או שמעון או לוי או כל שבט אחר, כל אחד ואחד זה עם ישראל שלם בפני עצמו בסגנון השמעוני, הסגנון הראובני וכן הלאה. אנחנו קראנו פעם, מדי פעם זה קורה ככה שיש לנו, וזאת הברכה כפרשת השבוע, שזה נופל בשבת, אבל זה מחוץ למניין. בכל זאת זה חלק מהעניין, אבל מחוץ למניין. אז אנחנו קראנו אף חובב עמים, זוכרים את הפסוק בתחילת הפרשה? אב חובב עמים. מה זה עמים? זה השבטים, שכל אחד מהשבטים הוא נקרא עם בפני עצמו. וזאת אומרת שני דברים: אחד, שזה המקור או השורש של האימות האפשרי בין השבטים, שכל אחד יכול לטעון אני ישראל האמיתי, וגם החשיבות של הביחד של השבטים ומקומה של ירושלים מהבחינה הזאת, כפי שאנחנו לומדים מאותו המזמור הידוע, שם עלו שבטים שבטיה, עדות לישראל. ובייחודם של השבטים ישנו היסוד של האיחוד של האנושות, תיקון מה שקרה במגדל בבל, שזה תפקידו של ישראל.
זאת אומרת שכשאשכנזים מתחתן עם ספרדיה, זה חלק מתיקון העולם.
נכון מאוד. ואם ההורים של זה וההורים של, של זו הם ממין פרסים, תימניה או... טוב, הבנתם. אז זה ממקד את הדברים עוד יותר.
אז קין והבל זה תיקון של בכלל של העולם, אבל לא של ישראל?
לא הבנתי את השאלה.
אם מגדל בבל זה תיקון של ישראל,
לא, זאת אומרת שישראל צריך לתקן את מה שקרה במגדל בבל. עכשיו, מה שקרה במגדל בבל זה חזרה בממד החברתי למה שקרה בממד הפרטי בין קין והבל. כן? זה העניין שאנחנו כאן בסוגיה שלנו התחלנו לגעת בו קצת. כל לימוד אפשר ללמוד אותו באופן, כלומר, אנכי, שאנחנו יכולים להיכנס פנימה, ואז זה מעמיקים.
אין חשש, תאום שאין לה חקר.
אין חשש לצאת מהצד השני. ואפשר גם באופן אופקי, כן? אז נשארים על פני השטח, אז צריך איכשהו קצת מהשניים. אז הנקודה היא על עניין של בני ישראל, בני ישראל יודע
לדעי בינה לעיתים.
בינה לעיתים.
לדעת
מה יעשה ישראל. חוכמה מיוחדת שקשורה לעניין של ראיית הנולד לפני שנולד. וזאת אומרת שזו חוכמה המתייחסת למה שהנביאים היו יודעים. וזה תכונה מיוחדת. אנחנו רואים שיש לנו כאן כביכול שבט שמסוגל להוליד בנים כאלו שיש להם התכונה הזאת להיות רגישים בידיעתם לעניינים האלו. אז אנחנו לומדים מאיפה זה נולד, הנולד הזה. ואז התורה מספרת לנו שהיה איזשהו מאמץ מיוחד כדי להגיע לזה. אז הפעולה נעשתה על ידי לאה. אבל מי היה היזם של הפעולה?
רחל.
זאת אומרת שיש כאן איזשהו צד של שיתוף פעולה בין שני המוקדים של המשיחיות בישראל, שמלאה בא משיח בן דוד, מרחל בא משיח בן יוסף, ואיכשהו לא ניגע כאן לנקודה במכוון, לא מכוון, זה, אבל בכל זאת בשיתוף פעולה.
בן יוסף
מוכף. זה בא מבן יוסף. כן. אבל העובדה הזאת היא באה מאוד יותר רחוק, שזה התחיל מראובן. זאת אומרת שיש כאן מעגל שלם של דברים שכל אחד בפני עצמו הוא נראה כחסר משמעות, ושהצירופם והדרך שבה אותם הדברים שקורים במציאות מנוצלים באופן רצוני על ידי מי שנמצא שם, למה רחל פתאום הייתה מעוניינת באותם הדגלים? סיפור. אבל אנחנו רואים איך מעניינים שכל אחד היה נשאר לחוד, אז היה תמיד אפשרות שרובן לא יצא, שלא ילקוט דודאים, שרחל לא תהיה מעוניינת בדודאים, כל מיני. זאת אומרת שבמקרה כזה היה צריך איזושהי אסטרטגיה אחרת כדי שלסופו של דבר יששכר ייוולד. בין כך ובין כך, מסכת נידה חוזרת על אותו העניין ואומרת, מלמד שהקדוש ברוך הוא סייע באותו דבר. אז אנחנו צריכים כאן להבין היטב את המשמעות של המשפט הזה. הסיוע הוא בא כדי לעזור למי שהתחיל במעשה. זה לא שהדבר נגרם על ידי הקדוש ברוך הוא. כאילו למטה זה בובות והוא מושך בחוטים, ואז בסוף זה קורה ככה. כי חשיבה כזאת, והיא נמצאת, היא מרוקנת את ההיסטוריה מכל משמעות.
זה מרוקנת את האחריות של האדם.
כן, אבל זאת הכוונה. כל מה שקורה, זה מה שהופך את הדברים למיתוסים, וכל ההיסטוריה היא חסרת משמעות, ואז אפשר בכל רגע להשליך את האחריות המוטלת על האדם, על הקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים את העניין שלמדנו פעם בוידוי? את הדבר שלמדנו פעם בוידוי. אם אתה לא היית, אז אתה לא זוכר. אז אני אזכיר את זה רק בקצרה. את הוידוי אנחנו אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, לא אומרים אותו עכשיו בגלל העניין של המשך האווירה החגיגית, אבל אנחנו אומרים את זה בסדר של א' ב', כאשר לכל אחד מהחטאים האלו שאנחנו מזכירים, אנחנו מייצגים אותו על ידי מילה אחת שהאות הראשונה שלה היא מן השורש של הבעיה שאנחנו מדברים עליה. אשמנו, אשם האלף היא משורש המילה. בגדנו, בגידה, מה זה אשמנו, מה זה בגדנו, זה עניין אחר מהבחינה הזאת. ואנחנו רואים ש... זאת אומרת שיש עניין מסוים למצוא קודם כל רשימה שהיא תהיה ממצה את כל האפשרויות, ושכל פעם היא תחפש, תגיע עד שורש העניין. ואנחנו רואים שיש ארבע מקרים, שלושה סליחה מקרים ברשימה הזאת, או ארבע אפילו אפשר לומר ככה, שבהם האות הראשונה היא לא משורש המילה. למשל אנחנו אומרים העבינו, והעבינו השורש זה עוון, אין צריך להיות עין, אבל אנחנו משתמשים בצורה של ההפעיל כדי להשתמש בה. בבא בתור זה עוד יותר עמוק, והרשענו. גם הו וגם הה הם לא מהשורש של המילה, שזה שייך לרשעות. ויעצנו רע, אז יעצנו רע, יעצנו בעצמו, היוד היא מן השורש, אבל בייעוץ אין שום דבר לא טוב, זה רק באפיון שלו בהיותו רע. אז אנחנו רואים שמבחינת מה שקבעו חכמי המסורה, שקבעו לנו את הרשימה הזאת, אז יש עניינים שהם שייכים לאותיות י"ק ו"ק, שבהן אנחנו לא יכולים להחזיר את שורש החטא עד הקדוש ברוך הוא. כן? זה מובן, כן? יש לנו י' ק' ו' ק', של ה' של הבינו, ושל ה' של יעצנו רע, והה' ו' ושל והרשענו. וזאת אומרת שאותה הטענה הקיינית, כן? גדול אבוני מנוסו, כן? אתם זוכרים מה שרשי אומר על זה, שהקיין אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נושא את כל העולם ואת האבון שלי אתה לא יכול לשאת, הקדוש ברוך הוא אומר לא, את העולם אני נושא, את האבונך אתה תישא לבדך. כן? אבל זה העניין, שיש תמיד הנטייה של האדם לנסות להתפרק מאשמתו, ועל ידי מה? על ידי כך שאומר להשליך את זה על הדרך שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מסדר את העולם, מנהיג את העולם וכן הלאה. אז כאן כשהכתוב אומר, הכתוב, זאת אומרת התורה שבעל פה, שהקדוש ברוך הוא סייע באותו באותו מעשה, אז סייע זאת אומרת שהוא עזר.
דווקא שבט יששכר עבד לנו עם עשרת השבטים.
מה?
אבל שבט יששכר עבד לנו חוץ משרדים שאנחנו יודעים לזהות אותם. הוא בכלל הלך עם עשרת השבטים, איך הוא כזה חכם הלך איתם?
אתה זוכר שהדבר הזה מוצא אחד משורשיו ברחל. העניין של עשרת השבטים זה נושא רחב, כמובן. זה היה נחוץ, זה לא היה חייב להיות בצורה שלילית. העניין הוא טוב, אתה קראת את המספד למשיח. אז זה שני כוחות שצריכים לפעול ביחד, ושכל הזמן ישנה האפשרות של הפיצול ושל ההנגדה בין הדרכים, אבל שני הדרכים חייבים להיות.
שדווקא הוא נחוץ יותר לדרך של יוסף.
כאשר מבחינת הסדר של הדברים, יש אחד שקודם לשני. היות ואנחנו הזכרנו את הנושא הזה בקודם, של שאלתו של טל על קין והבל, אז אני רוצה רק בקצרה להזכיר את את הנקודה הזאת, ש ישנו בסיפור הראשיתי, בראשיתי, שני חטאים. יש חטא אדם הראשון ויש חטא אדם השני. חטא אדם הראשון זה בין אדם למקום, וחטא אדם השני זה בין אדם לחברו. בכל השיח המשיחי במסורת ישראל אנחנו רואים שכביכול הכל מתמקד על העניין שהמשיח הוא יעשה שלום בעולם.
כן, וזה דווקא עושים על התחילה של יוסף.
וזה אומר שהנקודה או המוקד של הדאגה המשיחית של ישראל היא לתיקון חטא אדם השני. וכי למה? כי התיקון של חטא אדם הראשון הוא כבר נעשה על ידי דוד, ולכן אנחנו מחכים לא לדוד אלא לבן דוד שהוא שלמה דווקא. אתם מבינים את את העניין? ודוד אנחנו לומדים שהוא לא היה יכול לבנות את בית המקדש בגלל שהוא היה חייב לעשות מלחמה, כל חייב. מלחמה מוצדקת, אבל מלחמה. אז מי בונה את את בית המקדש? שלמה. אבל כדי שפתחי בית המקדש ייפתחו, אז צריך ששלמה יתפלל בעבור דוד עבדך. אל תשף בני
משיחיך.
והעניין הזה הוא מאוד חשוב ולא מספיק מוסבר, מודגש אבל לא מספיק מוסבר, שהבעיה שאנחנו עוסקים בה היא לא בעיה במחאות דתית. זה לא בין אדם למקום, זה בין אדם לחברו. כמובן שלאצל כל אחד ואחד הבעיה של החטא של אדם הראשון יכולה להימצא במינון כזה או אחר, אבל זה הפך מהבחינה הזאת להיות בעיה אישית פרטית. אבל הבעיה הכלל עולמית, הבעיה האוניברסלית, היא הבעיה של קין והבל, הבעיה של תיקון רצח אח, או במילים אחרות התיקון של לכונן את האחווה כדי לתקן את שנאת אחים. אז זה היה כדי להסביר את העניין הזה של הסיוע, שהקדוש ברוך הוא מסייע, אבל כמו שאנחנו אומרים, הבא להיטהר,
מסיין
אותו. זאת אומרת שהבא להיטמא, הרשות בידו, לא מתערבים במעשה, אבל הבא להיטהר מסיין אותו. ויש כאן גם רמז לכך ישנה בעיה כאשר אנחנו מתמודדים עם עניין שהוא כללי, ומי ש כי אין דרך אחרת מתמודד עם אותה הבעיה הם אנשים פרטיים. יש פער ממדי בין הכוחות.
זה אומר שרק משהו שאני בטוח שהבנתי, שזה שרוב העם היהודי או חלק גדול מהעם היהודי לא מקיים תורה ומצוות, זה לא מה שמשפיע על האיכות חיים הכללית. זאת לא הבעיה, כאילו זה מה שאנחנו רואים, זה בעצם תוצאה של הפגם בין אדם לחברו.
זה הולך לכיוון זה. זאת אומרת, ישנה ממרה מפורשת, הנח להם לישראל. אם יש שלום ביניהם, אז כל הבעיות האחרות מסתדרות. אומנם צריך ללמוד את זה, אבל מבחינת התפיסה הכללית אפשר לומר שזו גם הבעיה בין העניין של ישראל והתפוצות, שכביכול המוקד של התפוצות, של קהילות ישראל בחול, בהיותן קהילות מרוכזות לא מסביב אלא בתוך בתי הכנסת, זאת אומרת שהתעודה שלהם היא דתית במובן של היחסים בין אדם למקום, בעוד שכל העניין של הבן אדם לחברו זה שייך לחברה הכללית הסביבתית. בארץ ישראל אפשר לומר שההפך הוא הנכון. זאת אומרת שיש כאן חברה עם הבעיות שלה, ויש בה גם בתי כנסת. ויש גם, כפי שאנחנו אומרים בברכה המפורסמת, שאנחנו אומרים אחרי קריאת התורה, יש בתי כנסת שאפילו יש מי שבא בתוכם להתפלל. לא, זה לא בדיחה. זה ככה כתוב. אבל למי יש קדימות? הנותן שמן למאור ויין לקידוש ולהבדלה. ופת לאורחים וצדקה לעניים. וכל מי שעוסק בצורכי ציבור באמונה. אתם רואים שכל הדברים האלו הם שייכים למישור של בן אדם לחברו. וכל מיני מישורים. אבל בתוכם יש גם אלו שבאים בתוכם להתפלל. אל לחשוב שאני רוצה להמעיט מערכה של התפילה. אבל מה שרציתי להדגיש, שהערך הזה של התפילה היא שייכת דווקא כפעולה בתוך הכללות הזאת של הדאגה לזולת, אלו שהם פרנסי הקהילות. אבל יחד עם זאת צריך להבין, בחוץ לארץ אין כמעט מנוס מכך שעיקר התודעה היהודית תהיה כעניין של עבודה דתית, בין אדם למקום, ולא שאין התייחסות. יש כל מיני אחוות כאלו של מי שעוסקים במתן בסתר וצדקה וחברה קדישה וכל הדברים
האלה. אבל בעבר הקהילות היו כן מאוד
עד המהפכה הצרפתית בגדול. זאת אומרת ש אנחנו צריכים לתפוס, כאן יש נקודה בפני עצמה, ואני הייתי בכל זאת רוצה לסיים את הפסקה הזאת לפני שנתפרד. והוא העניין שעד המהפכה הצרפתית, זאת אומרת מה שקוראים האמנציפציה, ומה שהוליד אחר כך כתגובה מסוימת לאותו העניין, השכלה. זה שעד אותו הזמן היהודים היו נשפטים על ידי עצמם. זאת אומרת שלא היה עניין שיהודים ילכו בפני הערכאות של הגויים בשום עניין, אלא אם כן הם היו נדבעים על ידי איזשהו גוי. אבל לכל העניינים הפנימיים של הקהילה, של היהודים, זאת אומרת, בין אם היה מדובר בעניינים של מסחר, מסע ומתן, ירושות וכל הדבר, הכל היה מנוהל בצורה אוטונומית, משפטית, על ידי המשפט העברי. ואם אתם חושבים שבית הכנסת הוא ששמר על הזהות היהודית במשך הדורות, אתם טועים. המשפט העברי הוא שעשה את זה.
זה נבע מזה שגם היהודים וגם הגויים יתייחסו ליהודים בזהות כעם ולא כדת.
זה היה גם יחד שורש ותוצאה. אבל ברגע שהיהודים הסכימו לקבל, אני לא רוצה לומר שהייתה להם אפשרות אחרת, אבל ברגע שהיהודים הסכימו לקבל אזרחות של המדינות שבהן הם חיו, אז הם הסכימו יחד עם זאת להיות כפופים לבתי משפט שלהם. ומאותו הרגע לוותר על הארגון החברתי של הקהילות ולצמצם אותה למקום של, וכאן אני משתמש דווקא בכוונה תחילה באותה המילת גנאי, במקום של פולחן. למה? כי החברה הכללית הסכימה לכך שהפולחן הוא שייך לבחירה הפרטית של של האזרחים ולא שייכת לעניינים החברתיים. מכאן גם אותה הממרה החרת אסון שנולדה בגרמניה, כן? יהודי בביתך וגרמני בצאתך. ושיש כאלו שככה פירשו גם את העניין של תורה עם דרך ארץ, תורה של ישראל עם דרך ארץ של הגויים. זו לא הייתה, יש האשמות אחרות, אבל זו לא הייתה עמדתו של הרש"ב הירש. אבל כפי שאנחנו מדברים על הצדוקים והביתוסים וכו', צדוק הוא היה כשר. צדוק היה כשר. יש לו תלמידים שלא ירדו לסוף דעתו.
כמובן שיש התנגדות לציונות הייתה סוף דעתו של הרש"ב הירש בצורה מפורשת.
מה?
ההתנגדות לציונות.
ההתנגדות לציונות זה
היה דעתו.
כן, אבל זה לא, הוא לא התכוון לכך שהיהודים יהיו קודם כל גרמנים טובים, בני דת משה. זה נובע יותר ממנדלסון, דרך אגב. אבל טוב, אתם רואים שצריך ללמוד קצת היסטוריה?
כן.
כשחיים בתוך קהילה סגורה שלא מושפעת חוץ מאשר זה שמדי פעם יש פוגרום, אבל זה לא נקרא השפעה, אז הזמן לא עובר. עצם העובדה שבקהילות החרדיות במשך דורי דורות לא למדו היסטוריה, למה? כי לא היה מה ללמוד. היה צריך, כלומר, להחזיק מעמד. אבל כשהגיע הזמן שהעולם של הקהילה הסגורה התנפץ, כן? אז לא היה הזמין הידע הזה של בני יששכר, יהודי בינה לעתים, איך להגיב למצב הזה. זאת אומרת שאנחנו דרך כלל מסבירים את זה עם הציור הזה שבא מחז"ל של חבלי לידה. משך 9 חודשים, כל המאמצים זה לגרום לכך שהדבר הזה לא יצא החוצה. לשמור מכל משמר שהוא יישאר בפנים. ואז כשבא זמן הלידה, שאז צריך כביכול להרפות את כל השרירים כדי מצד אחד לאפשר את היצא וגם ללחוץ, זאת אומרת לארגן את כל המערכת של השרירים בצורה הפוכה ממה שהייתה במשך כל זמן ההיריון. והיות וההרגל גורם לכך שזה ככה, אז יש התנגדות. זה מה שגורם לאותו המצב של חבלי לידה. זה מה שגורם לכך שכאשר זה קורה, במקום שזה יקרה בצורה נוחה, וזה קורה בצורה כפי שזה קורה. אפשר להזכיר בכך את דבריו של הרב שרקי, בעניין מי שאומר שאסור לתת זריקה.
מה שפעם בא מישהו שאמר לו שיש איזשהו רב שאמר שאסור לתת אפידורל, כתוב ועצב תלבנים, אז מה שעשה קודם כל 40 שכיבות צמיחה שנאם לפני שהוא נשב לאכול, שנאמר בזה אתה פחה תאכל לחם.
טוב, אז אנחנו חוזרים למסכת נידה, שהקדוש ברוך הוא סייע באותו דבר שנאמר יששכר הרום גרם, חמור גרם לו ליששכר, ועוד במדרשים. זאת אומרת שהסיוע בא ממה? זה שחמור נוער. אתם זוכרים משמרת ראשונה, חמור נוער. ומה, וכאשר יהודה, יעקב חוזר מן השדה, אז החמור נוער, לאה שומעת ויוצאת לקראתו. אז עצם העובדה שחמור נוער זה שייך לצד של הדטרמיניזם שבטבע. אותו הדבר שאיתו, אם אני יכול להתבטא בצורה קצת לא מכובדת, איתו הקדוש ברוך הוא משחק. העניין של הקדוש ברוך הוא לא בא להשפיע ישירות על בני אדם, אבל הוא יכול לעשות איזשהו רעש, ואז בן אדם מגיב או שלא מגיב. אז כאן יש איזשהו סיוע.
הקוויץ',
שוב, התגובה של האדם היא מה שהיא למה שקורה. אז אומרים יששכר חמור גרם, זה בברכתו של יששכר, שהכוונה של הפשט זה שיש לו עצמות חזקים שהוא יכול לסבול את המסע שמוטל עליו. והמדרש קורא את זה בצורה הפוכה, מפחד לא גרם שזה עצם בארמית, אלא שחמור גרם לו ליששכר. מי גרם ללידתו של יששכר? חמור נוער. דרך אגב, אני רוצה להזכיר איזה עניין שבא מבית מדרשו של הגאון מווילנה, לגבי, אתם מכירים את הוויכוחים השכיחים בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר. אז השורש של הוויכוחים האלו זה התפיסה, תפיסת עולם, אם אפשר לומר ככה, בין שניהם לגבי מה שקורה בהיסטוריה של האדם. אז רבי יהושע כשמו כן הוא, שהישוע בא מהשם. בעוד שרבי אליעזר אומר, הקדוש ברוך הוא עוזר. הבחינה השמותית אצל רבי אליעזר שייכת לנקודה הזאת. כשאנחנו אומרים ושרים ורוקדים בשמחת תורה שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, אז זה שיר יפה, זה שיר יפה ויש בו משמעות ועמוק וכו', אבל אנחנו שוכחים את הכיוון השני, שאין לו להקדוש ברוך הוא על מי להישען אלא עלינו. ואתם מבינים את העניין, ולהישען על מישהו, כן? זה להיעזר בו, אבל מי צריך לעשות? אז כשהדברים האלו, זה אומר שהוא יתערב, הוא יעשה וכו', אפילו דרך דברים כאילו תמימים כמו השירים האלו, שאין לנו, אנחנו לא תופסים עד כמה הדברים האלו בצורה נסתרת פועלים על התודעה. ואיתה במסכת עירובין, בלאה דכתיב ותצלה לקראתו ותאמר אליי תבוא, כתיב ב בזרעה ומבנה יששכר יודע בינה להיטים, לדעת מה יעשה ישראל. זאת העניין הזה של לאה מבחינה בנערת החמור שיעקב מתקרב, ואז היא יכולה לצאת לקראתו, לא להמתין שהוא כבר יהיה בדרך אל אוהל רחל. אז היא צריכה לצאת לקראתו, וזאת אומרת שהיא צריכה לעשות מעשה שלא יעשה. הדבר של האלי תבוא זה לא דבר של צניעות, זה איזושהי חוצפה, לא שייך לכל כבודה בת מלך פנימה. אבל אם אתה ממתין שמה שהוא יתרחש מאליו, כשאתה יודע שמה שצריך להתרחש זה הולך לכיוון אחר, אז זה העניין של יודע בינה לעיתים מבחינת עת לעשות לשם. אז אמר רבי יוחנן, כל אישה שתובעת בעלה לדבר מצווה הביאן לה בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן. יש כאן דבר שהוא איך לומר, סתירה פנימית בעניין. אז היות אנחנו נוגעים בדברים שהצניעות יפה להם, אז צריך לדבר בחצאי מילים, אבל הגמרא אומרת שאישה התובעת בפה יוצאת בלוגת. יוצאת בלוגט, אתם מבינים מה המשמעות של הדברים. אני רוצה ברעתי.
אני רוצה בישיעתך.
נו. אז זאת אומרת שאישה יכולה לפתות את בעלה לבוא אליה. איך? היא מקשטת את עצמה, היא עושה כל מיני דברים, אבל אסור לה לדבוע בפה, שזה נקרא דבר לא צנוע, ושזה פריצות וכל הדבר. וכאן הגמרא נראית כאומרת משהו הפוך. אישה שטובה בעלה לדבר מצווה, לדבר מצווה זה אותו דבר. אז חוויין לה בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן. זה שבח גדול. שהיא זוכה לבנים זאת אומרת שהעניין הוא שהאמצעי, אם אפשר לומר, מה שהיא תובעת אליו, זה אותו הדבר, יחסי מין. אבל יש הבדל מהו הגורם לאותה התביעה. האם זה יצר רע או יצר טוב? אתם מבינים את, את הדבר? עכשיו, כשזה יצר הרע, זה רק יצר הרע. אבל כשזה יצר טוב, זה מעשה שבו גם היצר הרע בא על סיפוקו. זה מובן? אז לכן כשהגמרא אומרת כאן, התובעת את בעלה לדבר מצווה. והדבר מצווה זה שיש מצווה המוטלת על הבעל לשמח את אשתו. ואני חושב שהדברים מספיק ברורים. זאת אומרת שאנחנו רואים שבעניין הזה של כל הסיפור שמדובר עליו, חז"ל ראו את כל הממד המשיחי התמון באותו העניין, ושלא להוריד את הסיפור הזה לאיזה מין רומן
טלנובלה,
כן, של סופ אופרה. ובמדרש, וכי מניין הייתה יודעת לאה שבא יעקב שיצאה לקראתו, אלא שניהק חמורו ושעמאה ויצא, וזהו חמור גרם. והתעוד בשפתי חכמים שהחמור נער והקדוש ברוך הוא סייע באותו לילה, שנתעברה, תפס הלשון בדיוק. זאת אומרת שיש כאן שני דברים של הסיוע של הקדוש ברוך הוא. אחד שגורם לכך שתהיה התחלה של הדבר, חמור נוער, ואחר כך יעקב ולאה עשו מה שהיה מוטל עליהם. עצם העובדה שהיא מתעברת מהביאה הזאת או לא, זה כבר לא תלוי בהם. אז הסיוע שבא בנוסף מהקדוש ברוך הוא, זה לגרום לכך שהיא מתעברה באותה לילה. עד כאן היום.
שכוח.
כמו אצל תמר, לא? כן.